ברוכים הבאים לפרק 29 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית תפריאת. ימית, שלום.
היי, בסדר גמור, מה נשמע?
מצוין, מצוין, ואצלך?
אני מתרגשת מהפרק שאנחנו הולכים להקליט היום. כי זה פרק שבעיניי הוא סופר סופר חשוב, שמדבר בעצם על הבסיס, של כסף ועל החינוך הפיננסי.
חינוך פיננסי לילדים.
כן. טוב, אז נציג אותו, כן. את האורך היקר שלנו. בני מבורך, אתה יועץ לכלכלת המשפחה, יועץ משכנתאות, וגם מרצה בחינוך פיננסי
לילדים. בני מבורך לוי.
בני מבורך כן. לוי.
קודם כל, אני שמח מאוד להיות פה, וגם כן מתרגש. זה נחמד מאוד לבוא ולדבר על הנושא הזה, כי אנשים בדרך כלל לא רוצים לדבר עליו, זה לא נושא סקסי. של חינוך ילדים.
לכסף.
לערב
כן. אותם במה שקורה בבית.
כן, לא לקלקל אותם או לא יודע מה, אז אני שמח מאוד להיות פה.
אז כיף, כיף גדול, באמת זה נושא סופר חשוב. אני יכולה לשתף אתכם שחלק מהסיבות שהיום אני עוסקת בייעוץ כלכלת משפחה ומשכנתאות, זה הרבה מהבסיס מאיפה שבאתי, מהבית שגדלתי בו, שלימדו אותי. לימדו אותי להעריך כסף. לימדו אותי לחשוב, אם זה כשהייתי בת 7-8, אז אמא הייתה אומרת לי, ימית, תחבי את האורות אחרייך, אל תדברי הרבה בטלפון, אז היה בזק שהיה...
גם אבא שלי היה אומר את זה.
והיא הייתה, לא, אבל העניין הוא שהיא הייתה אומרת, את תרוויחי מזה, כי ברגע שאת תחבי את האור אחרייך ולא תדברי הרבה ותצרי לי חשבון בזק מנופח, יהיה לי יותר אפשרות להעניק לך. וזה עבד עליי, זה עשה לי שינוי, זה גרם לי להיות צרכן חכם יותר בבית, כי ידעתי שאני אקבל מזה יותר. ומעבר לזה גם היא חינכה אותי שסתם דוגמה, מגיע חורף, וזה כבר בגיל 11-12,
אני יודע מה את הולכת להגיד.
יש תקציב לביגוד, עונה שלמה, 250-300 שקלים, בבקשה חמודה, תסתדרי עם זה, תקני מה שאת רוצה. את יכולה לקנות עם זה מייל אחד, או את יכולה לקנות עם זה מלתחה שלמה, וכמובן אני הייתי עושה את הקנייה בצורה חכמה יותר, ואלו דברים שמלווים אותי עד היום.
זה פשוט מקסים. קודם כל, אמא שלך מאוד מאוד חכמה.
מאוד.
כי זה, אתה אומר וואו.
ואף אחד לא לימד אותם.
כן. אמא שלי לא סיימה אפילו 8 שנות לימוד.
גם אמא שלי.
למה? כי היא הייתה צריכה לעבוד, אין? זו תקופה אחרת לגמרי. היא מספרת לי, אמא שלי מספרת שפעם אחת היא קיבלה נעליים משומשות מתנה, בצבע אדום. ונתנו לה אותם ללכת לבית ספר, אז היא אומרת, אני לא יעזתי לנעול אותם. החזקתי אותם ביד והלכתי יחפה לבית ספר. אוקיי, עכשיו זה הדור, הדור שמה...
כי מה, היא כאילו זה הגיל אותה לחשוב שמישהו אחר נעל אותה?
לא, לא, מרוב שהיא אהבה את הנעליים, היא לא רצה לבזבז אותה,
ללכלך אותה, עד כדי כך. לא הבנתי למה היא לא נעלה אותה.
זה תקופה אחרת, ובתקופה היא דווקא, הילדים וההורים הם חסכו יותר, הם תמיד היו אומרים, בטח אתם מכירים את המושג הזה, כסף לבן ליום שחור.
כן.
היום לא מדברים על חיסכון, והיה לכל ילד היה קופה בתור ילד, היום לילדים אין קופות כמעט.
לילדים שלי יש, ואני חוסכת. כסף לבן ליום שחור.
זה מצוין, ככה צריך להיות.
על אף שאני כאילו דור אחר, אני מתנהלת בצורה שאם הדורות הקודמים עשו את זה בצורה חכמה וטובה, אז למה לא לשמר את זה?
ברור, ברור. מאוד חשוב. מאוד חשוב.
אז בוא, תספר לנו, בני, איך מחנכים פיננסים ילדים בגיל הרך?
אוקיי, קודם כל שאלה, מתי מתחילים? כי אנשים אומרים לי, רגע, בני, מתי מתחילים? אז תכלס, אפשר להתחיל כבר בגיל די מוקדם, 3, 4, 5, תלוי בהתפתחות של הילד. והספר הראשון הוא מתאים באמת לגילאים האלה. יש לי עכשיו נכד בגיל 4, כשאני מקריא לו את הסיפור, ומה זה מבסוט. הוא מסתכל על זה כסיפור, אבל הם כבר מתחילים להבין בכסף.
לוקח תובנות משם. כן. מה יש בספר? מה הוא מדבר?
הספר עצמו מדבר...
איך קוראים לספר גם, תגיד?
הספר קוראים קופת החיסכון הראשונה של סיוון, מדובר על ילדה...
סיוון זה שם של הנכדה שלך?
סיוון זה השם של הבת הגדולה שלי.
הבת הגדולה, אוקיי.
הרעיון הוא שהיום בעצם הילדים אין להם כמעט מגבלות. זאת אומרת, קונים הכל הילדים, ואותו דבר הילדה בסיפור, היא מקבלת הכל, היא באה לאבא שלה, היא רוצה קורקינט, אבל הוא אומר, רגע, אבל רק שבוע שעבר קניתי לה שעון, ועכשיו קורקינט, הם מתקסים את האמא ואבא, ואז הם מחליטים לתת לה קופת חיסכון. עכשיו, הסיפור מתחיל בצורה כזאת שהם יושבים במטבח ומדברים, אבל הילדה מקשיבה להם, הם לא שמים לב שהיא מקשיבה להם. וזה משהו שהוא מאוד אופייני, ואנחנו לפעמים גם לא שמים לב אליו.
ילדים עם רדארים, יכולים להקשיב לנו.
מה זה רדאר, כן. אז היא התעוררה מהנביחות של הכלב של השכנים, והיא שומעת את ההורים שמדברים, ואבא אומר שהיא מקסימה, מה שהיא מבקשת אני בעצם חייב לקנות לה, ואז הם מחליטים לתת לה קופת חיסכון. הם נזכרים בילדות שלהם, שלהם הייתה קופת חיסכון.
הוא בעצם עושה שינוי פאזה. כן. מי לתת הכל ללא גבולות, בואי נעשה תהליך של חיסכון ותקני לעצמך.
בדיוק, בדיוק. אומרים, ניתן לה קופת חיסכון, ניתן לה דמי כיס, ובסוף היא תקנה את מה שהיא רוצה מהכסף שלה. עכשיו, זו הרגשה מאוד טובה לילד שיש לו כסף שלו. כמו שהילדים אומרים, אני אחראי עליי, את לא אחראית עליי, אל תחליטי עליי.
אין אצלי את המשפטים האלה.
כן. אני נתקל בזה הרבה פעמים שהילדים אומרים, אל תחליטו עליי. אז הרעיון הוא שגם הילד יחליט על הכסף שלו, ואז פתאום זה נותן לילד תחושה של מבוגר, כאילו יש לו כסף, הוא רוצה לקנות בזה מה שהוא רוצה.
מה שהוא רוצה.
כן, ואז הוא לומד לתכנן, הוא לומד לדחות סיפוקים. אז גם בספר עצמו יש פה משברים, כי לא, זה מאוד מאוד קשה לחסוך לאורך זמן, היא רצה לקנות קורקינט, היא גם לא מספרת שהיא רוצה קורקינט, זה סוד. אז היא מתחילה לחסוך, ובאיזשהו שלב לחברה שלה יש קורקינט, והיא מקנה בחברה שלה, והיא לא יכולה להתאפק יותר. אז בקיצור, ובסוף היא מצליחה כן לקנות קורקינט.
יפה.
כן.
בכסף שהיא חסכה לבד או בסוף?
בכסף שהיא חסכה. היא באיזשהו שלב שנשבר לה, אז היא כאילו עובדת על ההורים, היא לוקחת את הקופה, היא הולכת לחנות לקנות, והמוכר שקוראים לו נחום, הוא נראה כזה מוכר קשוח, הוא סופר את הכסף, הוא רואה שיש לה רק 150, והוא אומר לה, תבואי בפעם אחרת. כי ואז היא מבינה שאם אין לך מספיק כסף, אתה לא תוכל לקנות קורקינט, והיא הולכת הביתה, היא בוכה. ואז ההורים שלה אומרים לה, בוא נחסוך עוד, והיא חוסכת עוד קצת כסף, ואז כשהם הולכים בפעם הבאה לקנות, עדיין חסר להם קצת כסף.
אוקיי.
אבל אז אבא שלה אומר לה שהוא יוסיף לה 10 שקלים, והמוכר עושה לה גם 20% הנחה על זה שהיא התאמצה.
יפה.
אז היא מרוויחה פעמיים, גם את זה שהיא דחתה סיפוקים, ואז המוכר אומר, וואלה, בוא אני אעזור לך ב10%, ואבא נותן עוד 10 שקלים, ואז היא קונה קורקינט.
יפה מאוד, אז היא הגיעה ליעד שלה.
הגיעה ליעד, ובכלל בספרים הרעיון הוא שגם ילד יעשה ספורט, זאת אומרת, הוא לא קונה פה משהו אלקטרוני. קונה משהו שהוא קורקינט, ואחר כך עם הקורקינט היא רוכבת לבית ספר, ואחר כך היא רוצה להיות, כשהיא תהיה גדולה, היא רוצה להיות כמו אמא, לחסוך את הכסף ולקנות דברים שהם יותר גדולים, ואולי לעשות אפילו רישיון נהיגה וכו' וכו'.
חושבת קדימה. יפה מאוד, ככה צריך. באמת, אני חייבת לשתף אתכם. אני באופן אישי, יש לי 2 בנים, הראל בן 9 וקצת, וסער בן 7.5, מתקרב ל8. והשיח אצלנו על כסף בבית הוא מאוד פתוח. הם לומדים מגיל מאוד צעיר על תיעדוף, על צריכה חכמה, על איך לצרוך פרסומות בטלוויזיה. הראל חושב שתחנת דלק פז, התחנה הכי טובה במדינה, שרק שם צריך לתדלק, כי הוא כל הזמן רואה את הפרסומות ואת העז, והוא חושב שמקדונלד זה בריא, והוא חושב ש... לא זוכרת, כל פעם הוא מביא לי איזה משהו, משהו שהוא רואה. אז אני מסבירה לו שיושבים שם אנשים מאוד 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 חכמים, שמתכננים היטב היטב איך ליצור איזשהו תוכן, שיגרום לו לחשוב את מה שכרגע הוא אמר לי. שזה ממש לא בהכרח נכון, שלא בהכרח שתחנת דלק פז זה יהיה טובה או המשתלמת ביותר, וזה מה שמנסים ליצור, וככה הוא לומד להבין שאוקיי, זה פרסומת, לסנן, להוציא את זה מהזה, וככה הוא גם חושב שאפל הכי טובים, וככה הוא ממש צורך פרסומות חבל על הזמן. אז זה אחד, דבר אחד שאנחנו עושים, אני מלמדת אותם איך להיות צופים אינטליגנטים יותר, ובבית, בקניות בסופר, תשמעו, כסף לא חסר, סבבה? אני יכולה לקנות להם בסופר מה שאני רוצה. אבל אני רוצה שהם יבינו שזה לא עובד ככה. ושאם קניתי, יש קורנפלקס אלופים שעולה 15 שקלים, ויש קורנפלקס שעולה 27 שקלים. והם יחסלו את אותו חבילה תוך 2-3 יומים. לא מקובל עליי. לא מקובל עליי שאני אקנה כל 3 ימים חפיסת קורנפלקס של 30 שקלים. אז אני אומרת להם, קניתי, אתם יכולים ליהנות מזה שבוע או יום אחד, זה בחירה שלכם, עד הקנייה הבאה יעבור כנראה עוד 2-3 שבועות, עד שאני אקנה שוב את אותו מוצר. הם מבינים. או סתם עוד דוגמה, מילקי טופ. מילקי רגיל עולה 2.80, מילקי טופ עולה 4.80. גם פה אני מלמדת אותם את ההבדלים, ולמה לא כדאי להשקיע עוד. וזה לא מקמצנות, זה באמת בא ממקום של תבינו מה מוכרים לכם, ואיך מנצלים את, באריזה יפה יותר, או בכל מיני סממנים שילדים אוהבים, ותלמדו לבחור באמת בחוכמה, אם באמת אתה רוצה את המילקי שעולה 2 שקלים יותר, או שמספיק המילקי הרגיל. מלמדת אותם את הדברים האלו, ותיעדוף וחיסכון, למשל, הראל התחיל ללכת לצופים, ויש שם גזלן כזה שמוכר ממתקים, והוא אוהב ללכת לפעמים אחרי בית ספר למרכז, ולקנות לעצמו איזה פחית שתייה וצ'יפס. וגם פה, אם תביא כסף, תביא כסף, תביא כסף, אמרתי לו, נראה לך? אתה, רגע, בוא נעצור, נכון, גדלת, פתאום יש לך רצונות החדשים, ואתה עצמאי יותר? בוא נעצור פה רגע. יש לך 50 שקלים בחודש, מהיום, ממש שבוע שעבר התחלנו, בני.
מקסים.
50 שקלים בחודש, אתה יכול לקנות ארוחה שלמה בהם, ובזה זה נגמר עד חודש הבא, ואתה יכול לקנות 3 קשקושים בגזלן, אתה יכול לקנות צ'יפס, אתה יכול לקנות משקה, וככה ב-50 שקלים יספיק לך לכמה פעמים. הוא הבין, באמת קנה בצורה חכמה מה שהוא בחר בצורה מושכלת, ושמעתי שיחה בינו לבין חבר שלו, שחבר שלו אומר לו, בוא נקפוץ למרכז ותביא כסף. אז הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה להביא כסף עכשיו. הוא אומר, אבל יש לך. הוא אומר לו, נכון, אבל אני שומר את זה כרגע ל-1, 2, 3, 4. ואני מתמוגגת מהצד לשמוע את השיח ביניהם על הכסף, ואיך הראל מתעדף וחושב. ואתמול הוא גם אמר לי שהוא בכלל לא מתכוון לקנות יותר את השטויות האלה, אלא לחסוך, כי הוא רוצה שעון כלשהו. אמרתי לו, מהמם, יופי, אני אשמח שתחסוך. ויש לנו שיח גם הרבה, הוא נורא מושפע מהיוטיוב והטלוויזיה, אני רוצה אייפון 12, 13, אמרתי לו, זה לא יקרה, גם אתה לא חוסך לזה, כי אני לא מרשה לילד בן 9 להסתובב עם מכשיר כזה יקר, אז גם אם הוא יקבל מתנה או יחסוך לזה, אני לא מאפשרת, זה יש גבולות, אתה מסכים איתי?
אני רוצה להגיד לך קודם כל, מה שאת אומרת פה זה פשוט מקסים. באמת, כי אנשים היום לא, כאילו, מה, לא נאפשר לילד לאכול קורנפלקס כמה שהוא רוצה? התשובה היא כן, אל תאפשרו לו, הוא חייב להבין שהוא חייב לתכנן, נגמר, אין. פעם, אני יכול להגיד לך, גם אני בתור ילד, היה נגמר, אין. היית מדברת, אפילו יואב לימור, שהוא ראיין אותי על הספר הזה, אז הילדים היה להם כל כך ברור הנושא הזה של חוסר, כי היית מדבר בטלפון, הסימון נגמר, נגמרה השיחה. היום אין דבר כזה, נגמרה השיחה, אתה יכול להתקשר כמה שאתה רוצה. אתה יכול לקנות בסופר כמה שאתה רוצה, כי אם נגמר הכסף, יש ויזה או יש כרטיס אשראי, תשלומים.
זה גם הוא אומר לי, שהוא לא הבין. אני אומרת, לא אין לי כסף. תשלמי בכרטיס אשראי, זו התשובה שלו.
אז בוא נתחיל מזה, ימי, תקשיבי, קודם כל זה מקסים, כי הילדים שלי, ואני אומר לך, ברוך השם, לי לא חסר, ואני יכול לקנות להם מה שהם רוצים, ואני יכול לרשות לעצמי מה שהם רוצים, אבל הם יודעים שזה לא שווה את זה, אוקיי? כי אם אני עכשיו באתי לסופר, ויש מוצר חלופי שהוא מיוצר די דומה, אז אני לא אשלם עוד 30% או 40% יותר, ובסוף נשאר לי יותר כסף. כשלי נשאר יותר כסף, אז אני יכול לבלות יותר, אני יכול לצאת לחול יותר, אני יכול לקנות יותר בגדים, ואם ילד מבין את זה שהוא צעיר, זה רווח לכל החיים. דבר נוסף שדיברת עליו, שהוא הכי מקסים עם הבן שלך, שהוא לא נכנע ללחץ חברתי. זה אחד הדברים הכי. אז יש לו ביטחון עצמי, והוא אומר, לא, אני לא אקנה את זה בגלל שאתה עכשיו הלכת לקנות, כי אני רוצה לקנות את זה. זה פשוט מקסים. ואחד הדברים הכי קשים שיש היום לילדים, שהלחץ החברתי פשוט הורג אותם. עכשיו, לי יצא להעביר פעם סדנה בבית ספר מאוד קשה, בראשון, ואתה רואה ילדים שבאמת אין להם מה לאכול, אבל הם יקנו פחית במכונה. למה? כדי שהסביבה יראו שהם קונים, ואחרי זה גם...
פחית זה עוד טוב. הם בטח צריכים להסתובב עם מותגים.
מסתובבים עם פלאפונים הכי חדשים, ומסתובבים עם בגדים הכי חדשים. עכשיו, מאיפה הם מביאים את הכסף? אני ממש לא יודע. להורים שלהם בטוח אין, אבל זה הלחץ החברתי. וילד שמגדלים אותו מההתחלה עם ביטחון עצמי, והלחץ החברתי לא מפריע לו, ואומר, אני, אין לי בעיה ללכת עם סמארטפון יותר ישן, עושה לי את העבודה, ואמא שלי לימדה אותנו משהו מאוד, מאוד חשוב בבית ספר כשהיינו קטנים. היא אמרה לי, בני, תקשיב טוב, אם אתה תרוץ הכי מהר בכיתה, זה לא משנה איזה נעליים יש לך. אוקיי?
נכון, משפט חשוב.
כן. ופעם אמרו לי, היה כיפוח וכל השטויות האלה וזה. אני לא הרגשתי בחיים כיפוח. האחים שלי לא הרגישו כיפוח. למה? כי לא נתנו לנו להרגיש, אמרו לנו, תהיה טוב, אז אין כיפוח. ושוב, הנושא הזה גם של הלחץ החברתי, הוא כל כך משפיע על חיילים, על ילדים, על בני נוער, על מבוגרים. אתה אומר, בוא נה, שכן קנה אותו חדש, למה שאני לא אקנה אותו חדש? הולך, לוקח תשלומים, קונה אותו חדש. זה לא עובד ככה.
אני לגמרי מסכימה איתך.
כן, אבל היום גם יש את הממד של הרשתות החברתיות והוואטסאפים והכל, שהסביבה נורא גורם, נורא מתסכלת אותך אם אין לך. כי לכולם תמיד...
אז לך לפסיכולוג.
לא, קודם כל זה נכון.
לא, אין בעיה, אני מעלה את זה שהאתגר היום הרבה יותר גדול.
מאוד גדול, מאוד גדול. אבל שוב, אם אתה מגדל ילד עם ביטחון עצמי, אני אתן לכם סיפור מהבן שלי. כן. הבן שלי היה ראש מדור קרב מגע ביחידה מובחרת, והם יצאו יום אחד לטבריה להעביר אימון. אוקיי? הבן שלי אמר לכל החברים שלו, תקשיבו טוב, אנחנו מתקצבים 50 שקל לבילויים, כולל זה שניכנס לחמי טבריה. אוקיי, הגיעו לטבריה, מה, בוא נקנה פה פלאפל. הבן שלי אמר, לא, יש פלאפל שם, אתם לא ראיתם אותו בדרך, פלאפל ושתייה, הולך, פלאפל ושתייה באותו מחיר, אנחנו ניקח גם פלאפל, גם שתייה. ואז הם הגיעו בסוף לחמי טבריה, משעה 3, לחיילים יש מחיר יותר זול, אבל הם הגיעו ב-2. נכנס הבן שלי לחיית שם, ואמר לו, תשמע, אנחנו חיילים צריכים לחזור לצפון, אנחנו לא נחכה פה עד 3. אמר להם, יאללה, תיכנסו, נכנסו. ואז הם אמרו, בוא נלך לאכול ארוחת ערב. אמר להם, לא, ארוחת ערב, נאכל בבסיס, יש לנו לאוכל. ואז החבר'ה שחזרו איתו אמרו לו, אתה יודע מה ירדן? למדנו משהו. אפשר ליהנות עם פחות כסף, וזה בסדר גמור. עכשיו זה לקח לחיים. עכשיו
יום אם... כיף ב-50 שקלים.
יום כיף
מדהים,
ב-50 שקלים.
מדהים. שכלל ארוחה עם
בריכה. ארוחה עם כניסה לחמת טבריה.
מדהים.
כן. עכשיו, החברים שלו ש... תכננו להוציא שם 150, כי זה לא מעניין אותם, אין להם הגבלה, פתאום חושבים אחרת. אותו רואה חיילים יוצאים לסוף שבוע, מבלים ביום שישי, מאיפה הם לוקחים כסף? מההורים. או את כל המשכורת הצבאית שלהם הם מבזבזים. ואז אתה אומר, אוקיי, אולי במקום זה, אולי נעבוד ביום שישי בצהריים במלצרות או באיזשהו משהו, ואז נבלה בערב על מה שהרווחנו. עכשיו, מי יכול לעשות את זה? זה אותם ילדים שגודלים בבית כמו שלך, עם ביטחון עצמי, והם יודעים שכסף זה משהו שהוא חשוב, שכדאי לדבר עליו, וכדאי להבין שהוא משאב שהוא נגמר, וכדאי להבין שאם אני...
לא להסתיר מהם.
כן, לא להסתיר.
שהכל
לא
יהיה גלוי ולדבר בפתיחות.
מאוד חשוב, מאוד.
ועוד פעם, זה גם לא משנה אם אתה בא מבית שיש בו כסף בלתי נגמר. סבבה, עשיר מאוד. עדיין, לחנך את הילדים, שזה משהו שהוא יכול גם, אתה יודע, לחנך אותם, לא לבנות על הכסף הזה של ההורים.
גם זה יוצא לי לראות... מקסים, את רוצה לשמוע סיפור מעניין? אני יום אחד עשיתי ייעוץ כלכלי למשפחה, באמת, בקריסה טוטלית. התקשרת אל האישה בערך איזה חודשיים אחרי שהתחלנו קצת לצאת, בוכה, היא אומרת לי, אתה לא מבין, הפלאפון של הבת שלי נהרס, היא רוצה שאני אקנה לה פלאפון חדש, והיא משגעת אותי, אני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, אני יכול לדבר רגע עם הבת שלך? אומרת לי, כן. לקחתי את הבת שלה, תראה, זה ילדה מקסימה, בת 10. אני אומר לה, בוא נתחיל רגע את השיחה בצורה כזאת, שאמא שלך לא יכולה לקנות לך פלאפון חדש. בסדר?
שים את זה על השולחן.
שמנו את זה על השולחן, אמא שלך לא תקנה לך פלאפון חדש. מה, אבל אני חייבת פלאפון. אמרתי לה, לא, חכי שנייה, בוא נחשוב איך את מרוויחה פלאפון לבד. היא אומרת לי, מה הכוונה? אמרתי לה, לא, בוא נחשוב עכשיו ביחד בשיחה. 10 דקות שיחה, אגב, הקלטתי את השיחה הזאת, שאמרתי אותה אצלי, אמרתי גם לאמא שאני רוצה להקליט את השיחה. שיחה מדהימה. ואז אומרת לי הילדה הזאת, היא אומרת לי, אתה יודע מה, אני אעשה בייביסיטר. אמרתי לה, תראי, את בת 10, אני לא בטוח שיקחו אותך לעשות בייביסיטר, אבל כשתהיי בת 12, כן, יש לך גם 2 אחים קטנים, יש לך ניסיון וזה, בוא נחשוב על דברים אחרים. תראי לכמה דברים הגענו, בשיחה קצרה, היא תוך חודשיים קנת הפלאפון.
כן.
אז ככה, היא קודם כל הלכה לכל השכנים וביקשה מהם שאת הבקבוקים למחזור יביאו לה.
מדהים.
מחזרה בקבוקים. זה היה לפני חופשת פסח. היא אמרה להורים שבמקום שהם יחכו לילדים בעשה, היא תחכה להם ורק תכניס אותם הביתה, ואותו דבר תוציא אותם. 5 שקלים לילד.
מדהים.
הופ, הנה שני דברים שהיא עשתה, כבר קנתה פלאפון לבד.
מדהים, בחודשיים.
כן. עכשיו, מה קורה לילדה כזאת? היא אומרת לאמא שלה, אמא, את יודעת מה? אני יודע להסתדר. עכשיו, אנחנו בתור ילדים, לימדו אותנו להסתדר. יכולנו, כאילו, הראש שלנו כל הזמן עבד, איך אתה מרוויח ואיך אתה עושה.
כן, אני מגיל 16 עבדתי.
ברור.
מזון מהיר, חנות בגדים, אחר כך מלצרות, מגיל 16, כל החיים.
כן, חשוב מאוד, באמת חשוב מאוד.
אני רציתי בילויים ובגדים, מעבר לדמי כיס שקיבלתי, אז הייתי צריכה לדאוג שיהיה לי את זה.
כן.
בתור נערה.
ככה צריך להיות.
אוקיי, וחוץ... ומה בעצם הצעדים הראשונים שאתה ממליץ להורים ללמד את הילדים על כסף?
אני חושב שדבר ראשון, לתת להם קופת חיסכון שיתחילו לחסוך. למה? כי לתת להם דמי כיס, סליחה. דמי כיס זה כמו משכורת לבן אדם מבוגר.
מאיזה גיל להמלצתך?
לדעתי חמש.
מגיל חמש כבר, וואו, ממש מגיל צעיר.
כן, מגיל צעיר. עכשיו, מה קורה בגיל חמש? הילד לקח את הכסף, הוא קיבל אותו מבחינתך כאבא, אתה אומר, אני נתתי לו משכורת. שעשה עם המשכורת מה שהוא רוצה, אוקיי? נהפוך הוא, אני רוצה שהוא גם יטעה. כי כשהוא טועה בתור ילד ב-20 שקלים, עדיף לי שהוא יטעה בתור ילד ב-20 שקלים, ולא כשהוא מבוגר ב-200,000 שקלים. ואז אני יכול להגיד לכם מה קורה לילדים מניסיון. הם בהתחלה קונים המתקים, הם מוצאים את הכסף, ואז אתה יושב עם הילד ואתה אומר לו, תגיד, אולי כדאי לקנות איזשהו משהו גדול, והוא מתחיל לחשוב, הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? אני אחסוך עוד שבוע ועוד שבוע, ואני אקנה משהו שהוא יותר גדול, וככה הילד לומד להתנהל. עכשיו, כשהילד הופך להיות יותר גדול, כמו הילד שלך, שהוא כבר בן 10, את אומרת, רגע, הצרכים שלו גדלו. כי הוא יוצא עם חברים, ואז את אומרת, אני אתן לו 50 שקלים לחודש, וזה יקלול לו גם את הבילויים. או שאני אתן לו 200 שקלים לחודש, וזה כולל גם את הבגדים שלו. את קובעת לו מה יהיה בדמי כיס.
בני, מה שאמרת עכשיו על ילד שקונה כמה שטויות, אבל אתה לקחת אותי עכשיו 31 שנה אחורה, לשיחה מקוננת מבחינתי. היה לי כסף, הלכתי לחנות צעצועים, קניתי לאחים שלי אקדח מים ובלון וכל מיני שטויות, והבאתי להם איזה אחות נחמדה ונדיבה, קונה לכל האחים שלה מתנות וקשקושים שאף אחד לא צריך. ואמא שלי לקחה אותי הצידה, אמרה לי, ימית, זה נורא נחמד מצידך שאת קונה לכל האחים שלך את הקשקושים האלה, אבל למה? קחי קופה. תחסכי כסף, תרצי איזה בובה יפה, תרצי איזה משהו גדול, בדיוק המילים שעכשיו אתה אמרת, החזרת אותי 31 שנים אחורה בול.
תקשיבי, זה מה זה מרגש, זה בדיוק מה שכתוב פה בספר.
ואני סוחבת את זה עד היום, את התיעדוף הזה, את החשיבה הזאת על החיסכון.
זה כזה, קודם כל זה מקסים, כאילו כשההורים אומרים, אוקיי, עשית טעות, בוא נדבר איתך. עכשיו, זה לא שהיא אמא שלך אמרה, אך לא, תחסכי, הסבירה לך את זה.
נכון, היא אמרה לי, את יכולה להמשיך לקנות להם את השטויות, אבל תביני מה החלופה.
כן,
פתחה
נכון,
לי את האופציות.
נכון. תשמעי משהו מעניין. אני בתור ילד, אמא שלי נתנה לנו דמי כ-80 אגורות כל שבוע. מה אפשר היה לקנות ב-80 אגורות?
8 מסטיק בזוקה.
במבה, במבה. במבה, יכולנו לקנות במבה. ואני יום אחד הייתי בשוק וראיתי גריפר כזה של לחצן כזה של הידיים. עולה 12 שקלים, והמוכר מחר רק בזוג, אני צריך 24 שקל. תחשוב, 24 שקל ב-80 אגורות, אני צריך בשביל זה 30 שבועות, זה גימת שנה.
וואי, 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 וואי.
בקיצור, הצלחתי לשכנע את המוכר שימכור לי רק אחד. ו-15 שבועות לא אכלתי במבה.
וואו.
כן. אבל את יודעת מה, ימית, תקשיבי, ימית, הגריפר הזה עד היום הוא אצלי.
מדהים.
באמת, אני לוקח אותו להרצאות.
יש לו כל כך הרבה משמעות.
כן, כי אני 15 שבועות לא אכלתי במבה בשביל הגריפר הזה, אוקיי?
כן, זה מדהים.
עכשיו, אני לא אומר שזה טוב, אבל אני אומר מצד שני, הדחיית סיפוקים הזה לימדה אותי משהו לחיים שבסוף, לבריאות, קצת.
לבריאות זה נכון.
קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, זה שווה הרבה מאוד כסף. אם ילד מבין את זה, ומה קרה לאחי? אחי, אכלת במבה כל שבוע.
ולא קנה שום דבר שבו היום נשאר אצלו עם ערך
סנטימנטלי. כן, יש לי אח שלי הגדול, באמת, איש מדהים, אנחנו חברים, אנחנו בדיוק שני הפכים. הוא קונה הכל כאן ועכשיו, אני הפוך, אני דוחה סיפוקים. עכשיו, תמיד אני אומר, אני הייתי רוצה להיות כמוהו, אני לא מסוגל להיות כמוהו, והוא היה רוצה להיות כמוני, אבל הוא לא מסוגל להיות כמוני. אם היינו מוצאים את השילוב הזה באמצע, זה היה מעולה.
תתנו השראה אחד לשני, תספרו על חוויות ודברים, ואולי זה יגרום לכם לעשות קצת את האמצע הזה שאתם רוצים.
כן.
זה המטרה שלי בעצם שאנחנו מספרים פה את הכל, שכל אחד ישמע ויגיד, אוקיי, אפשר אחרת, מה אני לוקח מפה? לא חייב קיצוני, לא חייב, מה אני לוקח? זה המטרה שלי, זה מה שאני רוצה שאנשים יקחו מהפודקאסט.
באמת, מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, לא נדבר עם הילד, כאילו,
למה? או לא נדבר בכלל, או לספר מה קורה בין החברים, ואז אתה לא נותן השראה, בדיוק כמו שאמרת עכשיו עליך ועל אחיך, שאתם שני קצוות שונים. צריך לדבר על הדברים, ושכל אחד ייקח מהשני.
אגב, אני הייתי מתחבד מהבמבה שלו, פעם בשבוע. יש עוד משהו שהוא מאוד מעניין בנושא הזה של לשתף את הילדים. אז הספר השלישי, הוא מדבר על זה שבעצם...
רגע, ילדים ממש אוצר.
ילדים ממש אוצר, כן.
ממשבר כלכלי לצמיחה משפחתית, ספר שלישי בסדרה משפחה צומחת.
כן. מה שיפה, קודם כל זה גם, זה מבוסס ממש על סיפור אמיתי של משפחה שעשיתי להם ייעוץ כלכלי.
אוקיי.
שאתה אומר, זה פשוט מדהים. בוא ניקח את הילדים. אני ישבתי עם המשפחה בשולחן, ואתה רואה את הילדים, איך הם מנסים לשמוע מה אנחנו מדברים. אוקיי? ושיתפנו אותם. ואז אתה מגלה שהילדים הם אוצר. רק תשתף אותם. איזה רעיונות יש לילדים? פנינים, באמת פנינים. רק תבוא, תשאל אותם, מה אתם מציעים? אז פה בספר, הילדים כאילו הם מציעים, אחד ויתר על איזשהו חוג, ואחד אמר שהוא מחזר בקבוקים, ואחד אמר שהוא יעשה את הכביסה במקום להביא, במקום להביא עוזרת. בקיצור, הם מדהים. ביחד מעלים רעיונות שהם יחסכו בתוך, חסכו להם בבית בערך 1,000 שקלים. עכשיו, אתה אומר, למה לא נדבר עם הילדים? בוא נשתף אותם. היה לי סיפור עכשיו.
זה יותר מגייס אותם גם לתהליך, מאשר כן. לכפות עליהם, פתאום להודיע אין חוג. מה? כן. רגע, למה? אבל אם הם שותפים לשיחה ולתובנות ולמה, זה יכול לבוא מהם אפילו.
ממש, ממש. אני יכול להגיד לך שיצא לי להתקל כבר במשפחות שנתנו חוגים לילדים, וכששאלו אותם, הילד אמר, אני בכלל לחוג הזה לא רוצה ללכת. אז אתה רוצה מאוד לשלוח אותו לחוג, אבל לא בא לו, ורע לו שם, כן. אז אולי תוציא אותו, ויש לך עוד 300 שקל בכיס. עכשיו, זה לא 300 שקל, זה 3,600 שקל בשנה, בטח. זה המון כסף. ובקורונה היה לי מישהו שגם כן ליוויתי אותו, אז הוא הסתייע בילדים שלו להרוויח כסף. ילדה בת 8 וילד בן 10. תראו מה הוא עשה. הוא ביום שישי הכין פלאפל ומחר פלאפל. אז הילד עשה את המשלוחים והילדה עזרה לו להכין את הכדורים.
נו, מהמם.
עכשיו זה מדהים. הילד סיים את המשלוחי פלאפל והוא קיבל 27 שקל טיפ. והוא בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, הזמן עבר לי בשנייה, אני מחכה כבר לשבוע הבא לעבוד איתך. והוא שילם לו גם כן. אוקיי, והבת שלו גם כן קיבלה תשלום על זה שהיא עבדה. הנה, עסק משפחתי, שהילדים עובדים.
מדהים.
וזה מה זה כיף. עכשיו, את רואה, בן אדם מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, בן, אתה לא מבין, זה גם הציל אותי, וגם היה לי ממש כיף עם הילדים, חכים כבר לשבוע הבא לעבוד עוד פעם. זה שינוי תפיסה. ומצד שני, אתה אומר, הילדים הם אוצר, רק מה, בוא נגלה אותם, בוא נשתף אותם, הם רוצים להיות חלק. וזה חשוב גם לשתף, אגב, זה גם כן חשוב, כי אם לדוגמה יש איזשהו אירוע מצוקה כלכלית ולא שיתפנו את הילדים, הם יכולים להיכנס סתם לסטרס ולא לאכול ולא יודע מה, לעשות עוד כל מיני שטויות.
וואו, נגיד כן. הם שומעים, אבל לא שיתפו,
בדיוק.
הם ינקטו באיזשהם דרכים יצירתיות
כן,
משלהם,
נכון, אומר, אולי
לעזור
אוכל.
במרכאות לבית.
כן, אולי אין מספיק אוכל,
אני לא
אוכל,
אוכל
פחות, כן, או את זה אני לא אעשה, את זה... והרעיון הוא ממש לשתף אותם, נגיד להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, יש לנו משכנתא, קנינו אוטו, קנינו זה, יש לנו חובות, אנחנו עכשיו בתהליך התייעלות, אנחנו משתפים אתכם שלא תתבלבלו, אנחנו נמשיך לחיות אותו דבר, נמשיך, זה אולי השנה לא נצא לחול, כן מספיק כסף, אבל שנה הבאה אם נחסוך מספיק נצא. ואז אתה רואה שהילדים, הם
מתגייסים.
הם מתגייסים, והם גם לא בלחץ, הם אומרים, אוקיי, זה שנה לא...
חשוב, חשוב מאוד. לא להסתיר.
לא להסתיר, ממש לא.
ותגיד, מה עכשיו לגבי כל הנושא, הייתה לנו שיחה מקדימה ודיברנו על כל הנושא שנדבר על איך בכלל חוסכים לילדים מעבר לקופת חיסכון. Okay. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהנושא הבסיסי של חיסכון לכל ילד, שאני, בעיניים שלי יש הרבה אנשים שעושים בו טעות ומפקידים את הכספים האלה בבנקים, אז אני רוצה לשמוע מה אתה חושב.
אוקיי, קודם כל החיסכון לכל ילד זה רעיון גאוני של המדינה. באה המדינה ואמרה, במקום שאנחנו נוסיף לכם לקצבת ילדים, נחסוך לכם 50 שקלים, ואם תרצו תוסיפו עוד 50 שקלים.
פתאום הם פותחים את האנשים לאיזה עולם השקעות קטן,
כן,
שהם בדיוק. לא מכירים, וכופים כן. עליהם אותו.
אז החשבון אומר ככה, אם לקחנו את 100 שקלים האלה, והשקענו אותם באפיק שהוא ייתן 5% תשואה ממוצע כל חודש, יש לילד בגיל 18, 41,000 שקל.
מדהים.
יפה. עכשיו אתה אומר, 41,000 שקל, הוא השתחרר מהצבא, הוא מקבל מענק שחרור ללימודים, מלגה וזה, יש לו כבר 70,000 שקל.
איזה יופי.
בגדול, אני אומר להורים שזה, אל תחסכו יותר לילדים, זה מספיק לילדים, תחסכו, תעשו השקעות, כמו לדוגמה, לקנות דירה להשקעה, לקנות דירה בחול, לפתוח תיק השקעות מנועה, לעשות עוד כל מיני דברים גדולים, ואחר כך, כשתרצו לעזור לילדים שהם גדולים, תוציאו משם כסף. לא לחסוך בבנק רגיל, היום החסכונות בבנק...
כן, לא לצבוע, להגיד זה להירל, זה לסער,
כן,
עוד קופות,
לא,
זה
לא
אתה צובע. ממליץ שלא לעשות
אני,
את זה?
אני לא צובע, אני גם ממליץ לאנשים שאני עושה להם ייעוץ כלכלי, אל תצבעו, תשאירו את החיסכון לכל ילד, תחסכו בגדול, בגדול, כי את יודעת, יש יתרון לגודל, כי כשאני חוסך, ואם סתם לדוגמה, לקחתי משכנתא וקניתי דירה להשקעה, שבסופו של דבר תניב לי יותר מאשר הייתי שם כסף באיזושהי השקעה של כל חודש 1,000 שקל, אז אני אומר, בוא תחסוך יותר, כשיגיע הפרק של הילדים ללימודים, לחתונה, לכל זה, תגיד, אני מקציב לכל ילד, סתם לדוגמה, 100,000 שקל, 200,000 שקל, לא משנה כמה תקציב, תקציב לכל ילד אותו דבר, תוציא מכל הקופה הגדולה שחסכת, תוציא משם את, את הכספים האלה.
אוקיי, זו גישה מעניינת.
כן, וחוץ מזה, יש את, את החיסכון אני... לכל ילד של המדינה, שאמרנו שזה יגיע ל-40,000 שקל, אם לא שמנו את זה בבנק, כן?
גם בבנק יש תשואה.
כן, אבל היא הרבה פחות, היא באזור ה-2%, 3%.
צריך לבדוק.
כן?
זוכרת שראיתי מספרים בפועלים אפילו קצת, כאילו פועלים כן? אני זוכרת אותם לטובה, שהיא מצואה יותר גבוהה מאחרים.
אוקיי.
צריך לבדוק, אבל אין כמובן הכי טוב לשים בקופה, בקרן, נו, בחברת פוליסה כזו.
בקופת, כן, בחיסכון לילדים, כן.
בחיסכונות הפנסיונים, שם זה צובר בממוצע 5%. זאת אומרת, צריך לקחת, יש חודשים, יש שנים שזה יעשה גם 10%.
במסלול כללי, כן.
במסלול כללי.
כן, וגם אפשר להתנייד בין המסלולים לעומת הבנק, שוואנס פתחת בבנק, אתה חייב להישאר שם עד סוף.
נכון, מי שנכנס לבנק נשאר בבנק, מי שנמצא בקופות גמל האלה, אז הוא יכול לעבור ממסלול מנייתי לסולידי.
הוא גם יכול לעבור למסלול רק אג"ח, אם הוא ממש דואג ומפחד.
כן.
שזה, למרות שאג"ח היום זה כבר לא כל כך סולידי, כי זה כבר אין תשואות וזה הפך להיות נודתי,
בדרך כלל מה שאנחנו אומרים לחבר'ה, אם הילד רק עכשיו נולד, תשימו את זה בסיכון גבוה, זה
כן, אני שמתי בסיכון גבוה, הכל טוב.
אבל אם הילד בן 16-17...
אין לי מה להפסיד, בני.
נכון.
אין לי מה להפסיד.
אז גם 50 שקל.
כן, 100, אפשר להכפיל.
כן, 100 שקלים.
אני ממליצה מאוד להכפיל.
אבל מה שיפה, 100 שקלים האלה, מגיעים אחרי 20 שנה או 18 שנה ל-40,000 שקל.
מדהים.
זה גאוני.
כן, זה באמת יפה מאוד.
שזה החינוך הבסיסי בעצם להורים.
להורים.
להורים, מגיל אפס.
ולילדים בסוף, אתה אומר.
נכון, נכון.
אוקיי, ותגיד לי עכשיו, אתה מרצה בפני ילדים, בבתי ספר, בכל מיני מקומות?
כן, יוצא לי להרצות הרבה בפני ילדים ובני נוער. ילדים זה הכי כיף. ילדים זה הכי כיף להרצות להם, כי אתה שואל אותם,
רגע, תקלה טכנית קטנה.
אתה שואל אותם, אני אתן לכם דוגמה. כשאני בא, אני מתחיל, אני מספר להם את החלק מהסיפור, אני לא קורא להם ספר, כי זה לא מעניין אותם לקרוא ספר. אני בא להעביר להם הרצאה.
כן, הם צריכים רצלים כולם בשביל שתקריא להם את הספר.
אני נותן להם הרצאה על מה זה חוסן. חוסן כלכלי, חוסן מנטלי, חוסן פיזי, כן. ואתה שואל את הילדים, סתם לדוגמה, מי שטוב במתמטיקה, אז הוא חזק במתמטיקה. מי שיש לו הרבה כסף, הוא חזק כלכלית. ואתה שואל, שווה להיות חזק כלכלי? אז הם אומרים כולם כן. וכשאני שואל אותם, תגידו, אם נגיד הייתי עכשיו נותן לכם כל יום שקל אחד, אז כמה היה לכם אחרי שנה? הם מתחילים לעשות חשבון, אומרים 365 שקלים. או, זה כבר הרבה כסף. אז אומרים, אולי שווה לנו לקבל קופת חיסכון מההורים, ולשים שקל כל יום בתוך הקופה. ויש עוד דבר מעניין שאני שואל אותם, אני אומר להם, תגידו, נגיד עכשיו אתם ביקשתם משהו מההורים, וההורים אמרו לכם לא, מה אתם עושים? וזה דווקא מאוד מעניין.
כן.
יש את התגובות של הבנים ושל הבנות, זה קצת שונה. כי הבנות בדרך כלל אומרות, אני הולכת לאבא, אני אומרת לו, אבוש, אבוש וזה, ואני מקבלת בסוף מה שאני רוצה. והבנים, אני שואל אותם, מה אתם עושים? אז הבנים אומרים, אני חופר לאבא שלי, אני מנדנד לו, אני נכנס לו מתחת ליד, ואני אומר לו, אבא, למה אתה קמצן, תקנה לי וזה? ובסוף ההורים נשברים וקונים. אוקיי? והרעיון הוא, אם אמרת לא לילד, אז לא זה לא, שהוא ידע שזה לא, שלא משנה כמה הוא ילחץ, נגיד לו, לא, אתה יודע מה, שבוע הבא אני אקנה לך, עוד שבועיים אני אקנה לך, כשאני אקבל מזכורת אני אקנה לך וכו' וכו'. דבר נוסף שאני מראה לילדים, יש לי ילדה עם צרכים מיוחדים, אז יש לי תמונה שלה עם אופניים. היא יום אחד רצתה להחליף את האופניים שלה. אז אמרתי לה, עדס, אוקיי, בוא נחליף את האופניים. כמה עולות אופניים? היא לא יודעת לעשות חשבון. גם בבית ספר אמרו לי, תשמע, אין מצב שהיא תלמד לעשות חשבון. ואז החלטנו לאסוף בקבוקים ושהיא תקנה אופניים מהבקבוקים. אז החברים שלי הביאו בקבוקים, כן, היא לא הלכה ברחוב ואסוף בקבוקים, לא ללחץ מזה. אני גם לא אומר לילדים לאסוף בקבוקים מהרחוב. אבל החברים הביאו לה בקבוקים, היא למדה לספור עד 50. שהיא לא ידעה לספור. היא ידעה ללכת לסופר יחד איתי ולמיין את הבקבוקים. היא ידעה אחר כך ללכת לקופה הראשית ולתת את הפתק ולקבל כסף מזומן ולחסוך. ולקח לה שנה והיא קנתה אופניים.
מדהים.
כן, ועכשיו האופניים האלה, ממש היא שומרת עליהם. חודש שלם הם עמדו בסלון.
חמודה.
כן, אני מספר את זה לילדים, אז הם אומרים, רגע, אז אולי גם אנחנו נקנה, ויש הרבה הורים שמספרים לי שבזכות... כן, אומרים לי, בזכות הקופת חיסכון, עכשיו איזה מישהי מיילת, היא קנתה לבן של המחשב, והוא רצה עוד כל מיני עזרים וזה, אז היא אמרה לו, את זה תקנה מהכסף שלך, והיה לו מספיק כסף שהוא חסך, והוא קנה מהכסף שלו, אז הוא גם בתחושה, שהנה את קנית את המחשב, ואני קניתי את כל העזרים הנלווים, הוא גם מסתובב בתחושה טובה.
מהמם. אז בהקשר של להגיד לא זה לא, ולא לענות להם לכל צורך, אז אני גם משתף בעוד איזה סיפור עם הראל. הראל הוא הדוגמה לחינוך פיננסי. הוא ראה, עוד פעם, הוא נורא מושפע מפרסומות, הוא ראה איזה נעליים, נייק, אייר ג'ורדן. אייר ג'ורדן. אמא, אני רוצה את הנעליים האלה. עכשיו, אין לי, לא באמת ידעתי, חשבתי שהן נורא יקרות, לא בדקתי, אמרתי לו, הראל, אני לא קונה נעליים ב-500 שקלים, הרגל שלך גודלת כל 3-4 חודשים, אין טעם. כן, אבל אני רוצה וזה פה ושם, פתאום הוא בא לי עם הטלפונים עתירים עולות 130. אמרתי לו, אוקיי, זה סכום שאני באמת מוכנה להשקיע לך על נעל. מה הוא אומר לי? את יודעת מה, אמא? כרגע יש לי מספיק זוגות, עוד כמה חודשים תגדל לי קצת הרגל, אז תקני לי.
איזה חמוד.
לא, אין, זה פשוט כאילו להתמוגג ממנו. כן, חמוד. חמוד, מתי שתרצה תגיד, אנחנו הולכים וקונים את הנעל הזאת.
כן.
יש יותר טוב מי. כשאני רגע אומרת משהו לפני שבוע, הוא לוקח את זה, הוא מפנים את זה, הוא זוכר את זה, והוא בא עם התשובה הזאת לבד שבוע אחר כך, בתיעדוף הצורך שלו לנעל הזו.
מדהים. עכשיו את מבינה שגם הוא גדל אחר כך כשהוא יהיה בצבא ואחר כך בתור אבא ובתור לא משנה
זה
מה.
זה ילווה אותו.
זה מלווה אותו והוא אומר, אוקיי, זה אני יכול לחכות. אני אתן לך דוגמה, את מתעסקת גם הרבה בנושא של נדלן. את בטח נתקלת בזוגות שהם קונים דירה והם רוצים לקחת משכנתה יותר גדולה, לקנות כבר את כל הריהוט. ואתה אומר, בוא, אתם לא תעמדו במשכנתה כזאת. אז אולי תצמצמו, אבל אם הם ילדים שמבינים שלא חייבים לקנות הכל וכאן ועכשיו, כנסו לדירה כמו שהיא, אחר כך לאט לאט תקנו עוד שולחן, תקנו עוד ספה, תקנו עוד זה, כל פעם תוסיף עוד איזה משהו לפי היכולות שלכם. וילד שגדל בצורה כזאת, אחר כך שהוא מגיע לזה, אז הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? עוד אני נכנסתי גם לבית חדש, אז לקח לי שנתיים להחליף את הפינת אוכל. לא קרה כלום.
כן,
לא
גם אני.
לא אכלתי על הרצפה.
אותו דבר בדיוק. כן. אז קניתי את הפינת אוכל שנה אחרי, והיום 3 שנים אחרי אני מחליפה ספה, וכל פעם משהו אחר, ווילון, כל פעם משהו אחר.
זה גם יותר כיף אגב, דן אריאלי בספר שלו, הוא אומר על זה, כשבן אדם נכנס לבית חדש, אם הוא מקבל את הכל במכה אחת, הוא מתרגל לזה, אז הסיפוק שלו עובר אחרי חודש, חודשיים, אבל אם כל פעם עושים עוד איזשהו משהו, אז אתה כל פעם...
מה, אתמול קניתי ספה, חזרתי כולי מבסוטית, מחכה שהיא תבוא, המוכר אומר לי, זה דחוף. אני רוצה אותה כבר בבית, כאילו, זה כיף.
הנה, את רואה, את מדברת ואת מאושרת מזה, שכל פעם יש לך משהו חדש, זה מה זה כיף. ואני אומר לך שגם הילדים שלי מתנהלים ככה, והם גם את החברים שלהם, כל החברים של הילדים שלי מדברים בשפה שלהם, כי הם לא מתביישים להגיד להם, לא, אנחנו לא נלך עכשיו לאכול סטייק במסעדה, כי זה לא שווה, מספיק לנו לשתות קפה ועוגה. אז והשיח הזה הוא שיח שאם אתה מצליח להעביר אותו הלאה, זה מאוד, מאוד נחמד. ואם הילדים גודלים בבית טוב, שבאמת, כאילו, הכסף הוא נושא שמדברים עליו, זה בסדר לדבר עליו.
ולא... יש לי חברים שעשיתי להם משכנתה, ודיברנו המון 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 על ההתנהלות הפיננסית בבית, ותיעדופים והכל, והם חברים ככה מהקבוצה הקרובה, ואני זוכרת לפני כמה זמן היה איזה בילוי שרצינו ללכת, וממש הרגשתי מהתשובה שלהם, את התהליך שעברנו ביחד, שהם רשמו, התקציב לבייביסיטר החודש נגמר, אנחנו לא נצטרף. מדהים.
פמוד.
מדהים הפתיחות הזו. הרגע להגיד למה אנחנו לא באים בלי שקר, בלי לספר
נכון.
סיפורים,
ואיך את מעריכה
הראש.
אותם, נכון?
מה זה מעריכה
נכון?
אותם? חבל על הזמן.
אני יום אחד העברתי קורס לגמול השתלמות, וישבה שם בחורה, לפני נשואים, ואומר, תקשיב, כל פעם שאני הולכת עם החברים שלי למסעדה, הם נשואים, מזמינים סטייקים וכאלה, ואני לא מתאים לי, אני רק מזמינה קפה ועוגה, ובסוף מחלקים את כל החשבון. אז אמרתי לה, פעם הבאה שאת הולכת, תגידי להם, עצרו רגע, אני באה רק לשתות קפה ועוגה. לא, אני לא רוצה להוציא 300 שקל, 200 שקל, לא משנה כמה. זה מה שהיא עשתה, ואת יודעת מה קרה? כולם שתו קפה ועוגה. כאילו,
יפה.
כאילו השתתפו איתו עכשיו. גם לא כולם רוצים להוציא 300 ו-400 שקלים, יש איזשהו מין לחץ חברתי כזה שכולם הולכים. וזה, אני מאוד מעריך אנשים כאלה שיודעים לבוא ולהגיד, זה הגבול שלי, אני עד לכאן מגיע, מכאן,
בכנות,
לא מתאים לי.
בכנות, עם יושרה, בלי
כן,
סיפורים.
כן.
יכלה להגיד, כואבת לי הבטן, אני לא באה. אבל לא. אמרה בכנות, וזה מהווה השראה בעיניי, ברגע שבן אדם אומר דבר כזה, רגע גורם לך לבדוק את עצמך, האם אני בסדר בתקציב שלי, האם זה בסדר שאני אצא ערב, כמה אני יכול לבזבז ערב, זה מהמם בעיניי השיתוף הזה.
מקסים, באמת. וזה חשוב גם לאנשים ששומעים את הפודקאסט, לא להתבייש, להגיד, אני לא יכול להרשות לעצמי את הדברים האלה, כי היום נוצר מצב, בפרט גם עם כל הרשתות החברתיות שכולם מעלים, זה היה בחול, אני יכול להגיד לך שאני עשיתי ייעוץ כלכלי פעם למישהי, שהיא טסה במיוחד לחול בשביל להעלות תמונה שהיא בחול. עכשיו, אין לה כסף.
זה בדיוק קורה, על זה בדיוק אני מדבר.
נכון.
ואני אומרת, תשקיע 300 שקל בטיפול פסיכולוגי לפתור את זה, כי זה לא הגיוני שבן אדם יפעל בשביל מה הוא מראה החוצה.
כן, אבל אם אתה ברשות חברתיות, אתה נהיה מתוסכל, שאין לך.
שתפתור את זה נפשית, כי לא יכול להיות שזה ייצור אצלך כאלה רגשי נחיתות שאתה צריך לנסוע לחול בשביל להראות הנה אני בחול. יש פה בעיה נפשית בעיניי.
לא נעים לי להגיד, אני לפי דעתי יש חלק לא מבוטל מאנשים שזה מה שגורם להם לטוס.
וואו.
גם זה, ואני אגיד לך יותר מזה.
אני בטוח בזה.
אני יכול להגיד לך משהו שהוא מעניין. אני מכיר הרבה אנשים שמעלים לפייסבוק ולרשתות החברתיות תמונות שהם מה זה מאושרים, וכשאתה מדבר איתם הם לא באמת מאושרים.
האמת זה הכי עצוב בעולם.
כן.
כי אז זה בן אדם הכי מתוסכל שיש.
נכון.
אני גם רואה את זה הרבה גם בסביבה שלי. אני רואה את זה הרבה. מעלים דברים שהם לא באמת בעלימה עם החיים האמיתיים שלהם.
נכון, וזה לא צריך להיות ככה עכשיו. שוב, ברור שהרשתות החברתיות תורמות לזה. אבל אם אתה בן אדם מספיק חזק, ואתה אומר, אוקיי, אז יהיה את התמונה, אז מה? אז אני לא יכולתי להרשות לעצמי. אגב, יש לי משהו שהוא מה זה מצחיק. לפני זה כמה חודשים עברתי הרצאה שקראנו לאבא, אבא אל תהיה קמצן, אוקיי? אז זאת שהזמינה אותי להרצאה, אמרה לי, לא, תשנה את השם של ההרצאה, זה מגדרי וזה פוגע וזה, לא שינינו את השם. עכשיו, למה, על מה הייתה ההרצאה? ההרצאה מתחילה בסיפור, אוקיי? זוג חברים, זה סיפור אמיתי, זוג חברים שלי, טסו עם הילדים שלהם לארצות הברית, אוקיי? השקיעו 60 אלף שקל בטיול, באמת, עשו טיול, קנו לילדים.
וואו.
כן, קנו לילדים כל מה שהם רוצים, בחזור הם הגיעו לשדה תעופה, והילדים רצו גלידה. ואבא אמר, לא, אין גלידה. אז אמרו לו, אבא, אל תהיה קמצן. אוקיי? כן?
אתה מבין?
כן, חכי, ובאותה חופשה, אבא אחר לקח את הילדים שלו לטיול ג'יפים עם עוד חבר, שני ג'יפים, עלה להם 300 שקל דלק, מנגל קטן, אוהל סיירים, קצת בשר על האש, עשו את כל הטיול הזה, מה זה נהנו, חזרו בדרך, הילדים אומרים, אבא, אנחנו רוצים גלידה, עצרו בתחנת דלק, קנו גלידה, הילדים מבסוטים, הבן אדם הוציא 600 שקל והוא לא קמצן, ואבא שהוציא 60 אלף שקל נשאר קמצן.
אתה מבין את האבסורד?
כן, זה אבסורד.
אבל אין, זה באמת, זה חינוך פיננסי, בני, כי עוד פעם, השיח שלי עם הילדים, זה שיצאנו לנופש, והוצאנו הרבה כסף בנופש על הכל, בין אם זה השהייה והזה וכל המסביב, ואז אנחנו מסיימים, ואמא בואי נאכל משהו, אפילו מקדונלד. לא, חבר'ה, זהו, התקציב הסתיים, נגמר. והם יבינו, הם לא יגידו אמא קמצנית בחיים, הם יבינו, והם יכולים לבקש, וזה בסדר, כי הם גם ילדים, אז הם גם בודקים, אבל הם גם מבינים את הלא. הם מבינים למה לא, כי אני מסבירה, ויש רציונל, וזה הכי חשוב. עוד פעם, הפתיחות הזאת והשיח, על זה קם ונופל הכל בעיניי.
נכון, נכון מאוד. היה לי גם סיפור של איזה זוג, שהם בדרך למסעדה, יצאו מהבית, בדרך למסעדה, הם קונים מים מינרלים. אתה אומר, אוקיי, יצאת מהבית, אתה בעוד 3 דקות במסעדה. אז מה? לא, הם לא מצליחים להתאפק. עכשיו, אם הם היו...
סתם כל הזמן, איך שאנחנו יוצאים לה... אמא, תקני לי מים. לא, אנחנו עוד שנייה בבית, תשתה בבית מים.
נכון. עכשיו, זה בסדר להגיד לילד, עכשיו אתה לא שותה מים, עוד 2 דקות תשתה מים. זה בסדר גמור, לא ימות מזה. או אתה נתקל בהורים שאתה אומר, סתם לדוגמה, הילד שכח את הסנדוויץ' שלו ולא לקח לבית ספר. מה עושים? אז אני נתקל בהורים, מה? אני ישר לוקח לו את זה לבית ספר. אני אומר, לא, אל תיקח לו לבית ספר. בוא נראה מה יקרה.
זה מדהים. כל דבר שהוא אומר, יש לי דוגמה אישית.
כן.
לא, תמשיך.
לא, אז אתה אומר לילד, בוא נראה מה יקרה. אני לא שמעתי ב-70 שנה בישראל שמת ילד בבית ספר מרעב. לא נתקלתי בילד כזה. זאת אומרת, אם הילד עכשיו הלך לבית ספר ושכח את הסנדוויץ' והאמא רצה להביא אותו, מה היא לימדה אותו? שאין לו אחריות והיא מביאה לו את הסנדוויץ'.
בדיוק.
אבל אם היא לא הביאה לו, מה יקרה? יקרו כמה דברים. או שהוא יחזור רעב ואז הוא יעריך את הסנדוויץ', או שהוא ילך לחבר ויגיד לו, תשמע, אולי אנחנו יכולים להתחלק וכאלה, או שיכול להיות שיגיד לאמא שלו, תקשיב, אני תכלס לא צריך את הסנדוויץ', הסנדוויץ' אני לא אוהב אותו. לא משנה מה, בשורה התחתונה הוא לא ימות מזה, הוא יכול רק להרוויח. כי אם הוא חלק עם ילד אחר סנדוויץ', אז למחרת הוא יחלוק איתו עוד פעם, אז הוא כבר יותר חברתי, הוא מבין שהוא לא חי לבד בעולם, הוא מבין שאם הוא לא יהיה אחראי, אז לא יהיה לו סנדוויץ'. הוא לומד מזה הרבה מאוד דברים, ולכן אני אומר להורים, לא קרה כלום אם הילד לא לקח את הסנדוויץ' לבית ספר, לא קרה כלום. אם הוא קם בבוקר ונגמר לו הקורנפלקס ואין קורנפלקס, לא קרה כלום, אז יאכל לחם.
כן. נכון, זה משברים קטנים שהם נתקלים.
זה אבל צפי את
הסיפור שלה. לא, גם, הראל מתקשר אליה, אמא, שכחתי את הסנדוויץ' באוטו של אבא. אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה? תביא לי כריך. אמרת לו, ואני לא יכולה, אני לא בסביבה, אני לא יכולה לדאוג לזה כרגע. אז מה אני אעשה? אני אשאר רעב? אמרתי לו, מה פתאום? יש לך חברים מאוד טובים, תבקש חתיכה.
מקסים,
אולי
מקסים.
תיגש לחדר מורים, יש שם אולי לחם, תיקח פרוסת לחם, מה יקרה? כן. לא, החדר מורים בגלל הקורונה אין כלום, והחברים יש להם משהו שאני לא אוהב. אני אומרת לו, הראל, אני ממש מצטערת, אני בטוחה שאתה תוכל להסתדר. אחרי כמה שעות שאלתי אותו, נו, מה קרה? כן, לקחתי איזה קאפקייקס מזה ואיזה ביס מזה, מקסים. ונגמר הסיפור.
מקסים. עכשיו תארי לך שהיית נוסעת לביא, לא מה הוא היה לומד? שאחריות על אמא
כן?
שלו.
כן, זה, עוד פעם, זה משבר קטן שלו, שעכשיו הוא מתמודד איתו. זה לכל מקסים. החיים הדברים האלה.
מקסים, כן, ככה צריך להיות.
טוב, טוב. אז מה שאני רוצה ממך לקראת סיום, תן לנו 3-4 טיפים של דברים שהורים צריכים לעשות עם הילדים שלהם,
מעבר לקופת חיסכון.
לגבי כסף.
מה עוד?
אוקיי. אז תראו, לא דיברנו בכלל על הנושא של שיתוף של הילדים גם בקניות בסופר, אוקיי? אחד הדברים שקורים הרי כל הזמן, אני מאוד אוהב לעשות קניות בסופר. גם היום אני עושה את הקניות, אני פשוט נהנה לראות איך אנשים מתנהלים בסופר ואיך הילדים מתנהלים איתם, אוקיי? אז גם פה לתת אחריות לילדים, להגיד לילדים, אתם תהיו אחראים על הרשימת קניות, כשנגיע לסופר תדעו לבחור את הדברים הנכונים שהכי משתלמים, תדעו לבחור את הקופה הכי מהירה. אוקיי, שזה גם משהו שהוא חשוב.
ניהול זמן.
כן, ניהול זמן, שהרבה פעמים אתה לא חושב, אתה אומר, אוקיי, איזה קופה הכי מהירה. עכשיו, ברגע שאנחנו לוקחים את הילדים ומשתפים אותם, גם בנושא הזה של הקניות בסופר, ממש, יש לי פה, על הבוקר, הבת שלי שלחה לי סרטון של הנכדה שלי איתה בסופר, ילדה בת שנתיים. אז היא אומרת לי, אבא, איך אני נהנית ללכת עם הילדה? תמיד אני נזכרת איך לקחת אותנו לסופר. הסופר, הפכנו אותו להרפתקה, אמיתי. ילדים נכנסים, אחד לוקח את העגלה, לפעמים הם מגיעים גם עם רולר בלייץ לסופר, שבכלל בא לסופר היה נכנס להיסטריה. אבל ילד אחד לומד לבחור ירקות, ילד אחד לומד שבמעדניה אפשר גם לטעום וגם לקנות יותר בזול, וילד אחד לומד שלא כדאי לבחור את כל המוצרים ליד הקופה כי הם יקרים, ויש מוצרים חלופיים וזה. אז זה דבר נוסף, נושא של שיתוף הילדים. דבר מאוד מאוד חשוב, שזה טיפ חשוב, לתת לילדים ביטחון עצמי, שלא יפחדו לעמוד על שלהם. אוקיי? שאם הם לא יכולים להרשות לעצמם, לא קרה שום דבר, אוקיי? וילד שהוא מרגיש שגם ההורים עומדים מאחוריו בעניין הזה, יהיה לו הרבה יותר קל.
שזה לא ייצור לו רגשי נחיתות וחוסר ביטחון בקרב החברים.
כן, וגם אם יש לו. אני מכיר אנשים שיש להם, והם אומרים, זה לא.
כן?
כן, יש לי חבר שהוא מאוד מאוד עשיר, ואתה רואה שהילדים שלו עובדים. עכשיו, הם לא צריכים לעבוד, כי אבא יכול לתת להם.
אני רואה את זה בתהליכים שאני מלווה המון. הורים מאוד מאוד עשירים, והילדים לוקחים משכנתאות ועובדים בשביל עצמם.
מאוד חשוב. אז אמרנו לשתף אותם בסופר, ללמד את הילדים לעבוד ולהרוויח כסף, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שיהיו יצירתיים.
מגיל צעיר, כמו הילדה החמודה עם הטלפון, שקנתה תוך חודשיים.
שיהיו יצירתיים, כי אתה תמיד אומרים, כסף לא גדל על העצים. אני אומר, כן, כסף גדל על העצים, צריך לקטוף אותו, אוקיי? אתה יכול לקטוף זיתים למכור, אתה יכול לקטוף, לא משנה מה, קלמנטינות ולמכור, אתה יכול לקטוף
לימונים. יום אחד, רל עשה, היה רימת גרביים. אז הוא מיין וסידר, והוא קיבל על זה כמה שקלים.
מקסים.
כן.
הילדים שלי גייצו. במקום לשלוח לאנשים בחוץ לגייץ.
וואו.
אשתי לימדה אותם לגייץ. אמרה, אנחנו במילא משלמים 5 שקלים לגיוץ. בוא תגייצו אתם.
מדהים.
למדו לגייץ. ואחרי זה כשאתה גדל, אז אתה יכול גם לעשות את זה בתור עבודה.
כן.
אז אמרנו לשתף אותם. עוד דבר שהוא חשוב, ללמד אותם מקצוע. אוקיי? כי היום הילדים לא יודעים לעשות כלום. סתם, להחליף מנורה, להחליף שקע. לשלוח אותם לעבוד, באמת, עבודות כאלה שאחר כך גם בחיים יעזרו להם הרבה מאוד. ורוב הילדים היום לא יודעים אפילו לעשות דברים שהם פשוטים. לעבוד קצת בגינה, לנקות, אז...
חשוב, חשוב מאוד.
וואי, מדהים.
זהו.
מדהים.
שם, לקחת לבנות שלך דברים?
אני צריך באמת להתחיל.
אתה הולך ליישם?
כמה הילדות שלך?
9, 6 ו-3.
יש אצלכם שיח בבית על כסף? אתם מדברים על זה, משתפים אותם?
האמת קצת פחות, אני מרגיש עכשיו שאני...
קיבלת השראה?
צריך לעשות קצת כמה דברים, כי די לא הנחלתי להם חלק מהדברים פה. אני חושב שאני צריך
ואיך בכלל אתה ומירית מנהלים את המשק בית, כאילו, בצורה, ביניכם אפילו, מפוקחת, יודעים כמה אתם מוציאים, מנהלים אולי אפילו רישום, זה נורא מעניין.
אני אישית לא מאמין ברישומים, אני יותר חושב כאילו איך להגדיל את ההכנסות, איך לייצר יותר שפע, ושאני אחיה כאילו לפי מה שאני צריך, אבל רוב האנשים לא חושבים ככה, וממש מתכננים ואקסלים.
קודם כל החשיבה שלו היא נכונה, קודם כל הדבר הכי חשוב זה כל הזמן להרוויח עוד, זה בסדר גמור.
כאילו, בגלל שאני עצמאי, אז אין לי את התקרה הזאת.
נכון, אבל אין לך את התקרה, אבל תזכור משהו שהוא חשוב, באמת. ככל שתרוויח יותר, זה המחקרים אומרים, אז אנשים מוציאים יותר ומתחייבים יותר. אם אתה תבין שככל שאתה מרוויח יותר, תשקיע יותר, תחסוך יותר, תייצר הכנסות פסיביות, מה שיקרה לך בעוד 20 שנה, יהיה לך עוד 10,000 שקל הכנסה פסיבית.
אז באופן אישי, זה בדיוק מה שעשיתי, שיש לי העברה שאני עושה לאיזושהי פוליסת חיסכון, והיא בסכום יחסית גבוה, ולא חשוב מה קורה, זה עובר. ובתורת כבר הזאת אני לא מבטל, ואם אני לא אתנהל נכון, אז לא יהיה לי מספיק להעביר ואני אכנס למינוס, אז זה מאלץ אותי, זאת אומרת.
כן, כן.
אתה מאוד מחויב לפוליסה הזו.
כן.
להוצאה.
ובסוף ממנה אני עוד אקח הלוואה, ואני אשקיע גם אותה. זאת אומרת, אז אני די... אני מאוד ממוקד בלהתפתח, כאילו, לפתח את העסק ואת ה... זה הכלכלי, וגם אשתי חשבה שהיא רוצה להיות גם עצמאית וגם זה, ואמרתי לה, כן, בואי כאילו... בואי תנסי, בואי תעשי, השיווק וכל הנושאים הם מאוד מאוד קשים, אבל בואי תתמודדי עם זה, ולא לכולם זה קל. זהו, אז אני ממוקד ב, לא חשוב מה קורה, אני חייב לחסוך כסף וזה.
זה יפה מאוד. אבל תדע לך, מאוד חשוב, גם ימית פתחה בזה, שיש שיח גם עם הילדים. זה משהו שיעזור להם אחר כך לכל החיים, כי כשהם יעשו טעויות עכשיו שהם קטנים, אחד הסיבות שהזוגות הצעירים הם לא יודעים להתנהל, ובטח גם לך יצא להתקל בזוגות, שרק התחילו את החיים עם 30-40 אלף שקל מינוס, כי הם רגילים לחיות בצורה מסוימת.
בני, לשמחתי הרבה, ואני עושה הרבה ליוויים, אני לא רואה כמעט זוגות במינוס, אתה יודע?
כן.
מדהים.
איזה כיף.
לא ליוויים כלכלת משפחה, ליוויים משכנתאות.
אז
לא רואה כמעט מינוסים.
אז לא, אני התחלתי את כל
העסק. הם באים לזה ערוכים ומוכנים, ועם התנהלות נכונה. זה מדהים אותי.
זה מקסים. אבל אני אומר לך, לי יצא, אני התחלתי הרי בכלכלת המשפחה, אז אתה רואה זוגות שהיו רגילים לחיות אצל ההורים, ופתאום הם הולכים לחיות לבד, והם לא שמו לב שיש להם שכירות, ויש להם ארנונה, ויש להם מים וחשמל ואוכל.
פתאום הוצאות, הם לא היו רגילים.
ולא היו רגילים אליהם, ואחרי כמה חודשים, אופ, זה נעלם. אז זוגות צעירים גם, אני אומר להם, חבר'ה, תדברו על זה ממש בהתחלה, תעשו לכם תוכנית, באמת, מה הולך לאן? אגב, יש לי מלא ילדים של חברים, שעכשיו התחתנו ממש, שזה חבר'ה חמודים כאלה, 20, 22, 24. וברגע שאתה שם גם את השיח הזה בין בני הזוג, אז מאוד קל להם. כי אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על כסף, כי אתה אומר, יגידו שאני קמצן, יגידו שאני זה.
זה השינוי גם, יש להבין שזה לא קמצנות.
זה לא קמצנות.
זה ניהול נכון של כסף, זה הכל.
מה הדברים העיקריים? חינוך ילדים זה חשוב, נשים שם את כל הכסף. נגיד מישהו שהחליט שבילויים בשבילו הכי חשוב, שעושים שם את הכסף, יש כאלה שבגדים הכי חשוב להם, שימו שם, אבל לא יכול להיות שהכל הכי חשוב.
נכון, נכון, תיעדוף. מהמם.
טוב.
רגע, אז... אני חייבת להגיד
כן.
שזה גרם לי להיזכר בהמון המון דברים שאימא שלי נתנה לי מילדות, והיא הכי מדהימה בעולם ואני אוהבת אותה.
אני יכול להגיד גם משהו על אימא שלי? אימא שלי היא שר אוצר, באמת. אני פשוט מעריץ אותה על ההתנהלות שלה גם היום, גם היום. תבוא אליה הביתה, תמיד יש לה שפע, תמיד יש לה מקום, תמיד יש לה אוכל, תמיד יש הכל, ואתה אומר, איך יכול להיות? היא לא הרוויחה סכומי עתק ולא חסר לה כלום. מה היא אומרת? תמיד כשיש מקום בלב, יש מקום לכל.
מדהים.
וואי, מדהים. טוב, בני מבורך, לוי.
כן.
תודה רבה שהצטרפת אלינו, ולפרק מאוד מעניין על חינוך פיננסי לילדים. אני בטוח שאנשים יפיקו מזה הרבה ערך, ואולי גם יקראו את הספרים, יזמינו אותם.
כן, הלוואי. אז תודה רבה לכם, אני גם מאוד נהניתי.
תודה רבה.
וכל הכבוד לכם שאתם עושים את מה שאתם עושים.
תודה. בהרבה באהבה, נתינה, וגם בזכות ימית.
תודה, תודה.
תודה, להתראות. ביי.